שבת, דף סמך, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ט עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים ולא בטבעת שאין עליה חותם וכולי. טבעת, חוץ מזה שהיא תכשיט, שעונדים אותה על האצבע, היא מסמלת את הגושפנקה, את החותמת, שהאדם מעביר סמכויות, או שהוא נותן הוראה, הוא חותם עם הטבעת. יש את המאמר חזל המפורסם במסכת מגילה דף י"ד, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה עשרת הטבעת, עשרת הטבעת, שאחשוורוש בזמן מרדכי ואסתר, כשבא אליו המן, צורר היהודים, ביקש ממנו להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים חלילה. כתוב, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, והתנה להמן צורר כל היהודים, גדולה עשרת הטבעת הזאת, היא עוררה בתשובה את כל עם ישראל ברגע אחד. יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. עשרת הטבעת הזאת, העברת, ההצלת הסמכויות שאחשוורוש העביר והציל להמן הרשע, הייתה על ידי הטבעת. מה יש בטבעת? ראינו כבר מגוון גדול של טבעות. מה מיוחד בעברת הטבעת? הנה, העברתי לו את השרשרת, העברתי לו את הצמיד. מה יש בטבעת? בזמנם היו טבעות רגילות, כמו שיש לנו היום, אבל היו גם טבעות שיש עליהם חותם. ונחתום בטבעת המלך. היה עליהם חותם. הטבעת, והיה מוטבע עליו, חותמת. מה הייתה החותמת הזאת? רש"י כותב על המשנה שזה היה מין דפוס צורה. כל אדם היה לו דפוס אחר. וכשהוא היה רוצה לחתום, אדם בעל סמכות, הוא היה לוקח את הטבעת, שהיה לה דפוס של צורה מסוימת, שהייתה בדרך כלל בולטת, או שהיה תובל את זה בדיו וחותם את הצורה של הדיו, או שהיו לוקחים חתיכת חרס או איזה טיט, והוא היה מטביע חותם, היה שם את הצורה של החותמת שלו על גבי אותו טיט. עד היום אפשר למצוא במוזיאונים, בירושלים העתיקה ובעוד מקומות בעולם, מן הסתם, אפשר למצוא כאלה מין צורות שכמו מטבעות כאלה, שיש עליהם חותמות. היו בזמנם, בזמן הבתי המקדש גם, היו חותמים על גבי חרס וכדומה, ועם זה היו לוקחים איגרת, רושמים במה שצריך, ואחרי זה מגלגלים אותו, וחתימה על גבי האיגרת, כדי שאף אחד לא יוכל לפתוח את האיגרת לראות מה שכתוב, ועם מה היו סוגרים, היו שמים איזה מדבקה או איזה דבק, לא, היו שמים חותמת כזאת, עם הצורה של אותו חותם של השולח של האיגרת, וככה היו יודעים שזה הגיע ממנו, ואף אחד לא פתח את זה בדרך, או שהיו חותמים בסוף האיגרת. במשנה למדנו, שורה של תכשיטים, והמשנה דנה באיזה תכשיטים האישה יכולה בשבת לצאת לרשות הרבים, ואיזה תכשיטים האישה לא יכולה לצאת איתם לרשות הרבים בשבת. שני המקרים האחרונים במשנה, יש בהם דבר מעניין. התכשיט הראשון אומר את המשנה שהאישה לא תצא בטבעת שאין עליה חותם לרשות הרבים, והמקרה השני, ולא במחת שאינה נקובה לרשות הרבים. הדגש של טבעת שאין עליה חותם ומחת שאינה נקובה, זה דבר שמאפיין את שני המקרים האחרונים במשנה. ואנחנו נדון בהם אחד לאחד. קודם כל למדנו במשנה שאישה לא תצא בטבעת שאין עליה חותם לרשות הרבים, והמשנה מציינת וחותמת בסוף ואומרת, ואם יצאת, אינה חייבת חטאת. זאת אומרת, זה שאסור לאישה לצאת לרשות הרבים עם טבעת, זה לא בגלל שהטבעת נחשבת מסעוי, זה לא מסע, אין איסור מהתורה לטלטל את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, זה רק גזרה של חכמנו, זיכרונם לברכה, שאישה לא תצא בכזאת טבעת, כי בזמנם היה מצוי שהאישה תסיר את הטבעת להראות לחברותיה ברשות הרבים, והיא ממשיכה לטייל איתם וללכת, וחוששים שאם הייתי לך עם הטבעת הזאת 400 ברשות הרבים. לכן אמרו, אל תצאים זה לרשות הרבים. כמו שכבר אמרנו בשיעור הקודם, שבשולחן ערוך כבר כתוב שהיום בזמננו נשים נוהגות לצאת לרשות הרבים בכל סוגי התכשיטים, והבאנו את הביור של ערוך השולחן שמסביר שזה מכיוון שלא מצוי היום שאישה מורידה את התכשיטים להראות לחברותיה. הבאנו גם את דברי הספר חוט שני שאומר שאם זה תכשיט שמיוחד לשבת או לשמחות אולי כן צריך להיזהר. יש פוסקים שאומרים שבכל זאת ראוי להחמיר, יראת שמיים וכדומה. אבל על כל פנים, מעיקר הדין, אי אפשר לומר שאסור לצאת עם תכשיטים לרשות הרבים. והסיבה היא פשוט מאוד, כדי שלא יבואו לטלטל את זה, לא יבואו להוריד את התכשיט ולהראות לחברות ברשות הרבים. אבל הדגש כאן, שזה טבעת שאין עליה חותם. ואם זה טבעת שיש עליה כן חותם, מדייק את הגמרא, היש עליה חותם חייבת. אישה שלוקחת טבעת שיש עליה חותם, צורה של חותמת, ויוצאת עם זה לרשות הרבים, היא עוברת על אחת מהמלאכות שאסורים מהתורה, והיא תהיה חייבת חטאת אם היא עשתה את זה בשוגג. למה? הרי אישה שיוצאת עם תכשיט לרשות הרבים, גם אם אתה חושש אולי היא תוריד את זה, אבל היא לא הורידה, היא לא חייבת חטאת. על מה אנחנו מחייבים אותה חטאת? על זה שהיא נושאת מסעוי לרשות הרבים, היא לוקחת איזה כלי לרשות הרבים בשבת. וזה שאנחנו מחייבים אישה שיוצאת לרשות הרבים עם טבעת שיש עליה חותם, זה מוכח על מלאו תכשיט הוא, זה מסע, זה כלי. ורמין הוא, אני אשאל אותך סתירה במשנה במסכת כלים, ששם נראה שטבעת אפילו אם יש עליה חותם, היא כן תכשיט, היא לא נחשבת מסעוי. אז אם כן, למה לחייב אישה שיוצאת עם כזה תכשיט, לחייב אותה חטאת אם יוצאת עם זה לרשות הרבים? איפה אנחנו מוצאים דבר כזה? משנה במסכת כלים. תכשיטי נשים טמאים. תכשיטי נשים נחשבים כלי ומקבלים טומאה. ואלו הן תכשיטי נשים. רשימה של תכשיטים. קטלאות, נזמים, נזמים של אוזן, וטבעות. ואיזה סוגי טבעות? טבעת בין שיש עליה חותם, בין שאין עליה חותם. ונזמי אף. זאת אומרת, המשנה כאן לא מחלקת בין טבעת עם חותמת לטבעת טבעת בלי חותמת. אז אם כן, רואים שזה נחשב תכשיט, גם טבעת עם חותמת נחשב תכשיט, ואם זה נחשב תכשיט, אתה לא יכול לחייב אישה שיצא עם זה לרשות הרבים בשבת? מתרצת הגמרא, אמר רבי זרע לא קשיא. זה לא סותר המשנה שלנו עם המשנה מסכת כלים. המשנה שלנו נראה שטבעת שיש עליה חותם זה לא נחשב תכשיט, והמשנה מסכת כלים כתוב במפורש שזה כן נחשב תכשיט, זה לא סותר. המשנה שלנו שאומרת שטבעת שיש עליה חותם זה לא נחשב תכשיט, רבי נחמיה, זה דעתו של רבי נחמיה. שרבי נחמיה סובר שכשיש לנו כאן טבעת עם חותם, מי הקובע האם הטבעת או החותם? אומר רבי נחמיה, החותם, הוא זה שמטביע חותם. זאת אומרת, כשיש פה טבעת עם חותם, החותם פה זה העיקר. אז אתה מבין לבד, חותם זה לא תכשיט. אם עיקר טבעת עם חותם זה החותם, אז זה הפך את הטבעת עם החותם למסעוד, לכלי, זה לא כבר לא תכשיט יותר. ולכן, אישה שיוצאת עם טבעת שיש עליה חותם לרשות הרבים, היא לא יצאה עם תכשיט, היא יצאה עם כלי, לכן היא תהיה חייבת. מה הסיבה שזה לא נחשב תכשיט לאישה? כי אישה אין דרכה למסור את החותם לאנשים שיחתמו, היא לא עוסקת בעניינים האלה, לא עסקה בכל אופן בזמנה בעניינים האלה. המשנה מסכת כלים שסוברת שטבעת עם חותם נחשב תכשיט, זה לפי דעת רבנן, שהם סוברים שכשיש לך טבעת וחותם, מי שקובע זה הטבעת, לא החותם. ולכן, מכיוון שהטבעת הוא תכשיט, אז אנחנו מחשבים את זה כתכשיט גם את הטבעת עם החותם. איפה מוצאים את המחלוקת רבי נחמיה ורבנן? דתניא ברייתא. כשיש לנו טבעת עם חותם, אבל הטבעת מחומר אחד והחותם מחומר אחר. למשל, הטבעת עצמה, העיגול של הטבעת, עשויה של מתכת. וחותמה, שהדביקו לטבעת את החותם של אלמוג, זה סוג של עץ מבין עצי הארזים. אז הטבעת טמאה. מה פירוש טמאה? היא מקבלת טומאה. יש כלל שכלי, כשיש לו בית קיבול, הוא מקבל טומאה. אם אין לו בית קיבול, גם אם הוא כלי, זה נקרא פשוטי. אז תלוי, פשוטי כלי עץ, כלי מעץ, אפילו אם הוא כלי ממש, כמו טבעת. טבעת זה לכל הדעות כלי. אם הוא בלי בית קיבול, הוא לא בצורה כאורה, אי אפשר להכיל בו שום דבר, הוא לא מכיל שום דבר, אז הוא לא מקבל טומאה. אם הוא ממתכת, מקבל טומאה. פשוטי כלי מתכות מקבלים טומאה. לכן, אם אנחנו מתייחסים למתכת, אם המתכת פה זה העיקר, אז זה יקבל טומאה גם אם הוא בלי בית קיבול. אבל אם העיקר פה זה העץ, אלמוג, הוא לא יקבל טומאה. ולכן, לפי הדעה הראשונה, אם היא, הטבעת עצמה היא של מתכת, אז אפילו שאין בה בית קיבול, היא נחשבת כלי ומקבלת טומאה. וחותמו של אלמוג, טמאה. אבל אם זה הפוך, היא של אלמוג, זאת אומרת, זה פשוטי כלי עץ, וחותמה אפילו אם הוא של מתכת, עדיין היא תאורה, כי העיקר פה זה הטבעת. לפי דעת חכמים. ואם הטבעת עשויה ממתכת, אז אם כן, פשוטי כלי מתכות מקבלים טומאה. אבל אם הטבעת עצמה היא עשויה מעץ, פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. רגע, אבל למה? ואם הטבעת היא מעץ, בסדר שהטבעת היא פשוטי כלי עץ, אבל החותם הוא ממתכת. ופשוטי כלי מתכות כן מקבלים טומאה. למה בזה אתה לא מתחשב? כי לפי דעת חכמים, כשיש לי טבעת וחותם, אני מתייחס לטבעת. הוא זה שקובע מה נחשב הכלי הזה. ומכיוון שהטבעת עצמה היא מעץ, אז נכון שהחותם הוא ממתכת, אבל זה נחשב פשוטי כלי עץ והוא לא מקבל טומאה. אבל ורבי נחמיה מטמא, ורבי נחמיה מפרט למה, שהיה רבי נחמיה אומר, בטבעת הלך אחר חותמה. החותם של הטבעת הוא זה שמטביע חותם, הוא זה שקובע האם זה נחשב עץ, האם זה נחשב מתכת. ובמקרה שלנו במסכת שבת לכאורה אותו דבר, החותם יקבע האם זה נחשב תכשיט, אבל מכיוון שהעיקר פה זה החותם, וחותם הוא כמובן לא תכשיט, אז לכן זה נחשב מסעוי, יאסור לצאת עם זה לרשות הרבים. וזה המשנה שלנו שאומרת שטבעת שיש עליה חותם, אסור לצאת איתה לרשות הרבים. ואם אנחנו אומרים ואם אנחנו אומרים שהולכים אחרי הטבעת, הטבעת היא תכשיט. חכמים אומרים שהולכים אחרי הטבעת עצמה, ולכן הם סוברים שגם אם יש על זה חותם, זה נחשב תכשיט, ולכן במסכת כלים מחשיבים טבעת עם חותם כתכשיט. כי זה לפי דעת חכמים. ממשיך רבי נחמיה ואומר, כמו שבטבעת אני הולך אחרי החותם, כי החותם הוא העיקר, ככה גם בעול, כשנותנים על גבי שור למשל, כשרוצים שהוא יחרוש, שמים לו לצוואר עול. מה זה עול? זה כמו מין עץ מאוזן לרוחב, שמחוברים אליו משני הצדדים, משני עצים לאורך, לגובה. וככה מרכיבים את זה על הצוואר של השור, וככה הוא חורש. ואם יש לנו את העץ שהוא לרוחב, והוא מסוג אחד של חומר, והעצים שהם לאורך, לגובה, הם מחומר אחר. מה קובע? אומר רבי נחמיה, הלך אחר סמלוניו. תלך אחרי היתדות, אלה שהולכים לגובה, לאורך, לא לרוחב. אנחנו לא הולכים לפי הרוחב. האם העול הזה מקבל טומאה או לא, אז אם העיקר כאן הוא מעץ, והרי אין פה בית קיבול, זה לא מקבל טומאה. אבל אם העיקר זה ממתכת, אז אפילו שאין בית קיבול, הוא מקבל טומאה. אנחנו בודקים לפי סמלנותיו, לפי אותם מוטות שנמצאים בגובה, באורך. הרי זה מין, כמו שאמרנו, זה חתיכת עץ לרוחב, וממנו יורדים שני כאלה מוטות ללמטה. הולכים לפי המוטות שיורדים ללמטה. אם הם של מתכת, אז העול הזה מקבל טומאה. בקולב, קולב זה היה בפתח של החנויות, היו מעמידים עמודים כאלה שלמטה הם רחבים ולמעלה הם צרים, והיו שמים על זה מין מטלים כאלה שעליהם היו תולים כל מיני חפצים למחירה. אז בקוליו, בעמוד הזה, הלך אחר מסמרותיו. המסמרים שנעוצים בו, המטלים האלה, הם אלה שקובעים. אם הם ממתכת, אז הקוליו הזה מקבל טומאה. בסולם, הלך אחר שליבותיו. המעלות שעליהם מטפסים, לא על שני המוטות מלמעלה ללמטה, אלא אלה של הרוחב. אם הם ממתכת, הסולם מקבל טומאה. בארסי, זה מוזניים, משקולת של פעם, זה היה עשוי ממוט כזה לגובה, מלמטה ללמעלה, או מהתקרה ללמטה, והיה מין קנה לרוחב, שעליו היו תלויים בשני הצדדים שלשלאות, שמחוברים לשני צלחות כאלה, שתי צלחות גדולות. ובצלחת אחת היו שמים אבן במשקל מסוים, ואז היו שמים בצלחת השנייה את מה שרצו למכור, וכשזה היה שווה בשווה, היו יודעים מה שרצו למכור הוא באותו משקל של האבן, במשקל ההיא. שמו אבן במשקל קילו, אם את שווה בשווה שתי הצלחות, אתה יודע שעכשיו יש כאן מוצרים במשקל של קילו. ואומרת אם כן, הברייתא, לפי מה אנחנו הולכים פה? האם נלך לפי השלשלות או אחרי הקנה הארוך לרוחב? אז לפי דעת רבי נחמיה, הלך אחר שלשלותיו. אני הולך אחרי השרשראות שעליהם עומדת הצלחת. וחכמים אומרים, הכל הולך אחר המעמיד. זאת אומרת, מה שקובע ברשימת הכלים שדיברנו, האם הוא מקבל טומאה או לא, זה האם המעמיד הוא ממתכת, ואז זה מקבל טומאה, אפילו שאין בו בית קיבול, או שהמעמיד הוא מעץ, ואז הוא לא מקבל טומאה, מכיוון שאין בו בית קיבול, ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה, ולכן. לגבי טבעת, אנחנו לא מתייחסים לחותם, אלא מתייחסים לטבעת עצמה, לעיגול של הטבעת, ואם הוא ממתכת, זה מקבל טומאה. וכן, לגבי העול ששמים על גבי הבהמה שחורשת, לא דנים לפי סמלוניו שני המוטות שיורדים מלמעלה ללמטה, אלא לפי העץ עצמו שהוא לרוחב, שהוא העיקר, הוא הבסיס, הוא המעמיד. וכן, הקולב, אותו עמוד שעליו תולים דברים בפתח החנויות, לא הולכים לפי המסמרים, אלא לפי הקולב עצמו, אם הוא ממתכת זה מקבל טומאה. ובמוזניים הולכים לפי העץ הארוך של הרוחב, שעליו תלויים השלשלאות שמחזיקים את הצלחות. ואם כן, המשנה שלנו שכותבת שרק טבעת שאין עליה חותם, אם יצאו איתה לרשות הרבים, לא יהיו חייבים חטאת, אבל נראה מזה שאם היה חותם על גבי הטבעת, זה לא נחשב תכשיט. ואם יצאו עם זה לרשות הרבים יהיו חייבים, זה הולך לפי דעתו של רבי נחמיה, שהולכים אחרי החותם, והחותם הוא העיקר, ואם כן יוצא שזה בעצם לא תכשיט, כי זה טבעת עם חותם, וחותם הוא כמובן לא תכשיט. אבל לעומת זאת המשנה מסכת כלים שאומרת, שטבעת עם חותם נחשב עדיין תכשיט, זה לפי דעת רבנן שסוברים שהעיקר זה הטבעת, וכמובן שהיא תמיד תישאר תכשיט, גם אחרי שיש עליה חותם. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, רבה אמר לצדדים קטני. באמת, גם המשנה מסכת כלים מסכימה שטבעת עם חותם אצל אישה זה לא נחשב תכשיט. החותם הזה לא נחשב תכשיט. אבל מה ששם במסכת כלים כתוב שטבעת עם חותם נחשב תכשיט, זה הכוונה תכשיט לאיש, לא לאישה. לצדדים קטני. המשנה מדברת על שני מקרים. אם יש עליה חותם, אז הטבעת הזאת היא תכשיט, אבל דאיש, שהוא דרכו להשתמש עם חותה, עם טבעת שיש עליה חותם. אבל טבעת שאין עליה חותם, הטבעת הזאת נחשבת תכשיט דאישה. המשנה שלנו לא מדברת על תכשיטים של איש, אלא על תכשיטים של אישה. לכן, טבעת, רק אם אין עליה חותם, אם הוציא את זה רשות הרבים, היא תהיה פטורה מחטאת. אבל אם הטבעת הזאת יש עליה חותם, וזו טבעת שמיועדת לאישה, זה לא נחשב תכשיט, זה נחשב מסעוי, זה כלי, ואם היא תוציא את זה רשות הרבים, היא תהיה חייבת חטאת. תירוץ שלישי, רב נחמן בר יצחק אמר, טומאה השבת קרמית. אתה מביא פה סתירה בין משנה שעוסקת בדיני שבת, לבין משנה שעוסקת בדיני כלים לעניין קבלת טומאה, שהבדל גדול ביניהם. לעניין קבלת טומאה, התורה כותבת כלי מעשה, כל כלי מעשה הוא נחשב כלי, אמר רחמנה. אם כן, כל כלי שמשמש למעשה, לאיזשהו שימוש, זה מקבל טומאה. ואם כן, הטבעת עם החותם, כלי הוא, ולכן יש לו שם של כלי. ואומנם, טבעת שיש אליה חותם, זה אולי לא יחשב תכשיט, אבל כלי זה יחשב. לכן, המשנה מסכת כלים מונה טבעת שיש אליה חותם, בתור אחד מהתכשיטים שמקבלים טומאה. אבל לעניין איסור טלטול בשבת, משום מסוי אמר רחמנה. כל דבר שהוא מסוי, אומרת התורה שאסור לטלטל את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל לכן, אם אין עליה חותם, זה תכשיט, ואם יוצאים עם זה לרשות הרבים, לא חייבים חטאת, כי תכשיט זה כמו מלבוש, ולא חייבים, אם יוצאים לרשות הרבים, בתכשיט ובמלבוש. אבל אם יש עליה חותם, הטבעת הזאת נחשבת מסוי, ואם יוצאים איתה לרשות הרבים, יהיו חייבים חטאת. המקרה השני, שהמשנה מדברת, שאם האישה יוצאת איתו לרשות הרבים, אז לכתחילה שלא תצא איתו לרשות הרבים, אבל אם יצאה, היא תהיה פטורה. עוד חכמים גזרו שלא תצא עם זה רשות הרבים. זה ולא במחת שאינה נקובה. מחת שאין בה נקב בראש המחת להשחיל בפנים חוט. אז לכתחילה שאישה לא תצא עם זה לרשות הרבים, אבל אם יצאה פטורה. וכמובן, שאם זה מחת שיש בה נקב, אם אישה יצאה עם זה לרשות הרבים תהיה חייבת חטאת, כי אז אני עכשיו ממש כלי, זה מיועד לתפירה. שואלת הגמרא, רגע, מחת שאינה נקובה, למה החזיה? איזה מין תכשיט זה? למה אתה אומר שאם יוצאת עם זה לרשות הרבים, תהיה פטורה בגלל שהיא בעצם הוציאה תכשיט? איך מתקשטים במחת בלי נקב? אמר רב יוסף, הועיל ואישה אוגרת בה שערה. אישה מלקטת עם זה את השיער ומצניעה את זה בתוך הכיסוי ראש. כשאישה שמה לעצמה כיסוי ראש, לפעמים יוצאים לה שערות בודדות, שערות בודדות שלא לא נכנסו לכישורים של השיער, והם יוצאים ככה החוצה לכל הכיוונים. איך מצניעים אותם בתוך הכיסוי ראש? אז מה שעשו בעבר, היו לוקחים מחט בלי נקב, מחט רגיל, מגלגלים על זה את השערות, וככה מכניסים את המחט, נועצים את זה בתוך הכיסוי ראש, וככה זה היה שומר את כל השיער בפנים בתוך הכיסוי ראש. אז נחשב תכשיט, כי זה חלק כמו מלבוש, זה כמו תכשיט. אמר לי אביי, אז אביי שאל את רב יוסף, אם מדובר כאן על כזה מחט, שהיא שמה על זה את השיער, וככה תוכבת את זה בתוך הכיסוי ראש, כדי להישאר בצניות, ותאב כבירית, שהדין שלה יהיה שווה לדין של בירית. מה זה בירית? בזמננו, כשגורבים גרב, היא לא נופלת. למה? כי בקצה שלה למעלה יש גומי כזה. אבל בזמנם לא היה את הפטנט הזה. אז איך הצליחו לגרוב גרביים? היו גורבים את הגרב והם מצמידים לזה מין צמיד כזה ברגל. זה היה נקרא בירית. והיא תאורה, היא לא מקבלת טומאה. זה לא נחשב כלי שמקבל טומאה. אבל, ותשתרי, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. איך מותר לצאת עם זה לרשות הרבים? כי זה נחשב מלבוש, תכשיט. מה תגיד, אולי תוריד את זה בשביל להראות לחברותיה, תראי איזה יופי, יש לי בירית כזאת יפה? היא לא תוריד את זה, כי אז הגרב שלה ייפול. אם כן, אותו דבר גם אותה מחת, שהיא קרחה עליה את שערותיה ואת החווה בתוך הכיסוי ראש, היא לא תוריד את זה, כי אז כל שערותיה שהיא תמינה עם המחת הזאת יתגלו. אז אם כן, יהיה מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי אין חש השם היא תוריד את אותו מחת. אלא אומרת הגמרא, הסבר אחר, למה מחת שאינה נקובה, למה היא מיועדת בכלל? תרגם הרב עדה, שהגיע ממקום שנקרא נרש, לכן קראו לו נרשה, הוא תרגם כמי דרב יוסף. הועיל ואישה חולקת בה שערה. כשהיא רוצה לעשות שביל באמצע השיער, היא משתמשת עם המחט ואז מורידה את השערות לכאן ולכאן, ואז יוצא לה שביל יפה באמצע הראש. זה משמש המחט הזה. שואלת הגמרא, בשבת למה החזיה? הרי בשבת אי אפשר לחלוק את השיער של הראש לשני הצדדים. אמר רבה, טס של זהב יש לה על ראשה. חוץ מזה שהמחט הזאת אפשר איתה לסדר יפה את השיער, יש לה, יש קצה אחד שהוא חד, ובראש, בקצה השני, יש טס מזהב, תכשיט יפה. ולכן, בימות החול, חולקת בה את שערה, חולקת את השיער שלה בימות החול עם זה. בשבת, שאסור לחלוק את השיער, מה היא עושה עם אותה, עם אותה מחט? מותר לה רק שתהיה מניחתה כנגד פדחתה. בשמה יש את הטס של זהב בראש המחט, אחרי שמסיימים לחלק את השערות לשניים, שמים, נועצים את המחט בתוך כיסוי הראש, ואז הטס של זהב בולט למטה, וזה תכשיט מאוד יפה. לכן, אותו מחט נחשב תכשיט, ולכתחילה, אסור לצאת עם זה לרשות הרבים, למה חוששים שמה היא תוריד את זה להראות לחברותיה, ותטלטל את זה 400 ברשות הרבים, אבל אם יצאה עם זה, מכיוון שזה תכשיט, לא תהיה חייבת. כך פירש תוספות את דברי הגמרא. אומרת המשנה, לא יצא האיש בסנדל המסומר. מה הכוונה סנדל המסומר? בזמן התנאים שבמשנה, היה סוג סנדל שהיה את הסוליה שעשויה מעץ. מעל זה הייתה סוליה מאור. והיה שם מין רצועה כזאת, בכיוון האצבעות, ששם היו מכניסים את הכף רגל, ובצד של העקב היו שתי תרסיות, שתי סרוכים כאלה, שעם הסרוכים האלה היו קושרים את הנעל לשוק, לרגל. זאת אומרת, זה היה מין כמו נעל בית כזאת, אבל שקושרים אותה מהצד של העקב אל הרגל, אל השוק. ומכיוון שהסוליה הייתה עשויה משתי שכבות, אור ועץ, אז היו מחברים את השכבות אחת לשנייה על ידי מסמרים. היו הופכים את הנעל, ובכיוון של הסוליה היו נועצים מסמרים. ככה הם מחברים את שתי הסוליות ביחד. והראש של המסמר היה קצת עבה. ככה שכשהולכים עם המסמרים זה היה משמיע רעש מן הסתם בגלל המסמרים, וזה גם היה קצת בולט, זה היה קצת מגביע גם את האדם שהולך עם אותם הסנדלים. כאן המשנה מביאה גזרה שגזרו חכמים אל הרגל, אל השוק. ומכיוון שהסוליה הייתה עשויה משתי שכבות, אור ועץ, אז היו מחברים את השכבות אחת לשנייה על ידי מסמרים. היו הופכים את הנעל, ובכיוון של הסוליה היו נועצים מסמרים. ככה הם מחברים את שתי הסוליות ביחד. והראש של המסמר היה קצת עבה. ככה שכשהולכים עם המסמרים זה היה משמיע רעש מן הסתם בגלל המסמרים, וזה גם היה קצת בולט, זה היה קצת מגביע גם את האדם שהולך עם אותם הסנדלים. כאן המשנה מביאה גזרה שגזרו חכמים שלא ינעלו סנדל כזה בשבת. זה לאו דווקא שלא יצאו עם זה לרשות הרבים. בכלל, אנחנו נראה תכף שזאת הייתה תקנה לא לנעול נעליים כאלה בכלל בשבתות וגם בימים טובים, כמו שמיד נראה. מה הסיבה? בגלל המסמרים שנעוצים בו. וכן, דין נוסף, לא יצא אדם בסנדל יחיד, בלי קשר לזה שהוא מסומר או לא מסומר, שלא יצא עם זה לרשות הרבים. דווקא בזמן שאין ברגלו מכה, אם אין לו איזשהו פצע או דבר כזה ברגל, שאז יש לו סיבה למה ללכת רק עם סנדל אחד, אבל אם אין לו סיבה, שלא ילך רק עם סנדל אחד לרשות הרבים. למה חוששים שמא ילעגו עליו, למה הוא הולך רק עם סנדל אחד, אז הוא יוריד את הסנדל הזה גם, ויבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. זה טעם אחד שרש"י מביא, טעם נוסף, כי חוששים שמא אנשים יחשדו בו, שיש לו סנדל שני גם, רק הוא מסתיר את זה תחת כנפיו, יחשדו בו שהוא מטלטל ברשות הרבים. וכן לא יצא לרשות הרבים בשבת בתפילין, וכן לא יצא בקמיה, שזה מין כתב שרושמים בו כל מיני שמות קודש לרפואה, בזמן שהקמיה הזה אינו מן המומחה. אדם שהוא לא מומחה כתב את הקמיה הזה, אז אם כן זה לא נחשב ממש תכשיט או מלבוש הקמיה הזה, זה נחשב סתם מסע ואסור לטלטל את זה לרשות הרבים בשבת. אבל אם זה קמיה מומחה, ודאי שמותר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. וכן לא יצא לרשות הרבים בשריון, שזה היה, הגמרא תבאר שזה הכוונה, מין מגן כזה מלבוש, שהחייל היה שם על גופו מלבוש ממתכת, כדי שהחץ לא תחדור דרכו ושלא תפגע בו. היה מין כובע כזה שהחיילים היו הולכים. רש"י אומר בגמרא שזה הכוונה לחלק הפנימי מהאור שהיה בתוך הקסדה, היה קסדה ממתכת, ובפנים היה עוד כזה מין כיפה מאור, שזה הכוונה לקסדה, שסור יוצאת עם זה לרשות הרבים, ולא במגפיים. גמרא מבארת שזה היה מין מתכת שהיה חופה את השוק של הרגל. ואם יצא ברשימה של הדברים האלה, האיש אינו חייב חטאת, כי הם מלבושים שאפשר לצאת איתם בחול למלחמה. למדנו שאסור לשבת לנעול סנדלים שנועצים בהם מסמרים. והמסמרים היו בולטים מחוץ לסוליה למטה. שואלת הגמרא, הסנדל המסומר מה איתה? מה, למה אסור ללבוש את זה בשבת? אמר שמואל שלפי הגזרה היו משתמטים מאיזושהי גזרה שגזרו מלכות הרשעה, מלכות רומי. ולא רצו שהרומאים יעלו עליהם שהם עוברים נגד הגזרות הרעות שהרומיים גזרו. ואנשים היו נכבאים, התחבאו בתוך מערה. ואמרו, אלה שהתחבאו, הנכנס ייכנס. אנחנו נותנים רשות לכל אחד שרוצה להתחבא ביחד איתנו להיכנס לתוך המערה. אבל והיוצא אל יצא. ברגע שאדם נכנס לתוך המערה, הוא יכול להסתכל לכל הכיוונים, לראות שאף אחד לא רואה אותו, ואז הוא יכול להיזהר שלא יתפסו אותם, את כל אלה שנמצאים במערה. אבל לא נתנו רשות לצאת, למה? כי חוששים אולי אויבים נמצאים בחוץ, וברגע שמישהו יצא, ישר יעלו עליו ויתפסו את כל אלה שנמצאים בתוך המערה. היה פעם אחת שנהפך סנדלו של אחד מהם. אחד נכנס לתוך המערה, והסנדל שלו היה מצד השני. זאת אומרת, במקום שילבש את המקום של האצבעות מקדימה, אז התהפך לו הסוליה, והמקום של האצבעות היה בעקב. ואז כשהוא בעצם נכנס, אבל זה היה נראה כאילו מישהו יצא, כי הפסיעות היו בצורה כלפי חוץ. כסבורין הם, ברגע שעקבו אחרי העקבות, והיה נראה שיש פה עקבות כלפי חוץ, אז הם חששו שאחד מהם יצא מהמערה וראו אויבים ועכשיו באים עליהם. האויבים תפסו אותו אולי ועכשיו הם באים עליהם. כל כך הם נלחצו ונבהלו שדחקו כל אלה שהיו בתוך המערה זה בזה והרגו זה את זה על ידי שהם נדחקו כל כך, והנעליים שלהם הרי היו בהם מסמרים, והם הרגו עם המסמרים האלה מחמת הבעלה יותר ממה שהרגו בהם האויבים. רבי אלי בן אלעזר אומר שהסיפור היה כזה. השפת אמת אומר שזה היה סיפור נוסף. ככה מסבירים המפרשים. במערה היו יושבים. ושמעו קול מעל גבי המערה. פסיעות. כי סבורים היו שבאו עליהם אויבים. מה זה הפסיעות האלה? כנראה זה חיילים של רומי. נבהלו. דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם האויבים, ובדברי רש"י נראה שגם פה הם הרגו אחד בשני על ידי אותם סנדלים עם המסמרים. רמי בר יחזקאל אמר, יש מפרשים גם כאן שזה סיפור נוסף שהיה, בבית הכנסת היו יושבים, ושמעו קול מאחורי בית הכנסת של פסיעות, כי סבורים היו שבאים עליהם אויבים להרוג אותם. דחקו זה בזה, והרגו זה את זה, גם כאן נראה מדברי רש"י שזה על ידי המסמרים שבסנדלים, יותר מה שהרגו בהם האויבים. באותה שאמרו, תקנה, אל יצא אדם בסנדל המסומר. תקנה חדשה, לא לצאת יותר בסנדל מסומר בגלל התקלות שקראו. שואלת הגמרא, אז מה זה קשור לשבת אם כן? היא הכי בכל נמי ליצר. תגיד, זהו, יותר לא הולכים עם סנדלים מסומרים אף פעם. למה רק בשבת אתה עושה? תרצת הגמרא, מעשה כי הווה בשבת הווה. הסיפור הזה היה כשזה היה שבת, והכלל הוא שכשמתקנים תקנה, מתקנים במקרה דומה לתקלה שהייתה שבעקבותיה תקנו את התקנה. שואלת הגמרא, ביום טוב להשתרי, אם זה קרה בשבת ואתה מתקן שרק בשבת יהיה אסור לצאת בסנדל המסומר, אז ביום טוב שיהיה מותר לצאת עם זה. אז מה תאמר? שביום טוב באמת מותר? אני אוכל לך שגם ביום טוב אסור לצאת בסנדל המסומר, אסור בכלל ללבוש סנדל המסומר ביום טוב. מה הראיה? למה תנן, למה המשנה אומרת מסכת ביצה, שזה מסכת שעוסקת בדיני יום טוב? רש"י גורס גם את מה שכתוב כאן בסוגריים, משלחים כלים ביום טוב. מותר לאדם ביום טוב לקחת בגדים יפים, לתת אותה מתנה לחברו ביום טוב עצמו. בין אם הבגדים האלה תפורים, בגדים מושלמים, ובין אם זה בדים שאין תפורים, בכל מקסימום לחסות עם זה דברים. אבל זה דבר שאפשר להשתמש איתו ביום טוב בעצמו, מותר לשלוח מתנה כזאת לחבר ביום טוב. אבל לא ישלח לו ביום טוב סנדל המסומר, כי מה הוא יעשה עם זה ביום טוב? ולא מנעל שאינו תפור. נעל שלא תפורה, אין מה לעשות עם זה ביום טוב. דברים שלא שימושיים ליום טוב עצמו, אסור לשלוח מתנה כזאת. רגע, מה הבעיה? סנדל המסומר? אסור ללבוש את זה ביום טוב. אתה רואה מפה, שגם ביום טוב אסור. למה באמת אסור? הרי הסיפור היה בשבת ותקנו את זה רק על שבת. מתרצת הגמרא, שבת ויום טוב זה היינו אח. בשבת מה הייתה? מה? מה הסיבה שחכמים תקנו שכשהולכים בשבת לא לנעול נעל המסומר? תיקה כינופיה, כי לא עושים מלאכה, כולם מתקבצים לבית כנסת, לבית מדרש, וזה דומה למציאות שאז היו גם כן כולם בתוך מערה אחת והתקבצו. לכן תקנו שלא ילכו במנעלים בסנדל המסומר. ביום טוב נמי, איקה כינופיה, גם יום טוב דומה לשבת לעניין הזה שהעם מתאספים בתי כנסיות ובתי מדרשות, אז גם אז תקנו שלא ילכו בסנדל מסומר. ייתכן שהסיבה היא, מכיוון שכולם מתקבצים יחד, אז יש יותר חשש את העניין של הדוחק, שזה יכול חלילה להזיק. שואלת הגמרא אם כן, כשגוזרים תענית ציבור, גם כן שלא ילכו באותו יום עם סנדל מסומר, כי איקה כינופיה, כולם מתכנסים גם לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואז ליצר שיהיה אסור גם אז לצאת עם סנדל המסומר. מתרצת הגמרא, מעשה כי הווה בכינוף ידי איסורה. אותו מעשה שבעקבותיו תקנו לא ללכת בסנדל מסומר, זה קרה כי תספו בזמן שאסור בעשיית מלאכה. אבל האחת, אני ציבור, כינוף ידי תאיר הווה. זה התאספות שבאותו זמן מותר להדליק את האור, מותר לעשות את המלאכות האלה, לכן זה לא דומה למקרה של המעשה, אז לא תקנו תקנה על הזמן של תעני ציבור. אומרת הגמרא, ואפילו לרבי חנינא בן עקיבא, דאמר לגבי מעשה שהיה, שהעבירו פעם בספינה את המים המאוד יקרים, מי מעיין, שבפנים יש אפר פרה אדומה, מי חטאת נקרא המים האלה, שומרים עליהם בטהרה מופלגת, ממש הטהרה הכי מיוחדת שעושים זה על המי חטאת הזה. פעם העבירו את זה בספינה בירדן, ובקרקעית הספינה מצאו לא פחות ולא יותר כזית מן המת. בשביל מי חטאת זה המוקש הכי גדול שיכול להיות. הרי המי חטאת מתארים ממת, ופה אתה מתמת את המי חטאת עם הכזית מן המת. נורא והיום. בגלל המעשה הזה גזרו חכמים שלא יעבירו יותר מי חטאת בספינה על גשר, לא יעבירו את זה על גבי גשר, ולא להשית את זה על פני המים, לא בירדן ולא בנער אחר. אבל רבי חנינא בן עקיבא אמר, לא אסרו חכמים להעביר מי חטאת, לא אסרו בכל הנהרות והגשרים, אלא דווקא בנהר הירדן, ודווקא כשעוברים את נהר הירדן בספינה, וכמעשה שהיה, בדיוק כמו שהיה התקלה, על זה יש את התקנה. בכל זאת, לגבי סנדל המסומר, הוא מודה שגזרו את זה לא רק על שבת, אלא גם על יום טוב. למה? הנמילי, למה רבי חנינא בן עקיבא לגבי הירדן וספינה, הוא אומר שצריך להיות רק בדיוק ירדן ובדיוק בספינה, שזה יהיה בדיוק אותו דבר, כי הנמילי ירדן, באמת, הנער הירדן הוא לא דומה לנערות אחרות. כל נער יש לו את הרוחב שלו, את הגובה שלו, זה שונה. דשני משאר נערות. אבל יום טוב ושבת, כי הדד אינין הוא, הם ממש דומים. כמעט לגמרי. דתנן, המשנה אומרת מסכת מגילה, אין שום הבדל בין יום טוב לבין שבת, אלא רק לעניין הכנה של אוכל נפש בלבד, שזה בשבת אסור וביום טוב מותר. אבל בשאר הדברים אין הבדל. לכן, כמו שתקנו בשבת לא לצאת בסנדל מסומר, כך גם ביום טוב תקנו לא לצאת בסנדל מסומר, אפילו לפי רבי חנינא בן עקיבא, מכיוון שמה שרבי חנינא בן עקיבא סובר שצריך לתקן רק לגמרי באופן דומה, כאן זה נקרא לגמרי באופן דומה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא שנו מה שלמדנו שאסור לצאת בסנדל שעשוי ממסמרים, לא למדנו את זה, אלא כשהמסמרים האלה מיועדים לחזק את החיבור בין הסוליה של הסנדל לבין האור. הרי יש את העץ ומעל זה יש את האור. זה היה סוליה מעץ ומעל זה סוליה מאור. כשהמסמרים באים לחזק, זה הסוג סנדלים שחכמים תקנו לא לצאת עם זה, לא ללכת עם זה בשבת. אבל עם כל מה ששמו את המסמרים זה רק לנוי ליופי, מותר לצאת לנעול עם זה, לנעול את זה בשבת. למה? כי התקנה היא בדיוק באותה צורה כמו שהיה המקרה שבשבילו תקנו את התקנה. ובאותו מקרה הנעליים האלה, המסמרים שהיו בו, היו לחזק. שואלת הגמרא, מאיפה אני יודע אם המסמרים האלה זה לנוי או לחזק? וכמה לנוי, כמה מסמרים, אם הוא נותן בסנדל, זה עדיין נחשב רק לנוי. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, חמש בזה וחמש בזה. כל סנדל, חמש מסמרים. שני מסמרים בשני הצדדים, ועוד מסמר אחד בצד של העקב. ורבי חנינא אמר, עד שבע מסמרים בסנדל זה, ועד שבע מסמרים בסנדל זה, בסנדל השני. אמר לרבי יוחנן לרב שמן בר אבא, אסבר הלך. אני אסביר לך איפה צריכים להיות המסמרים האלה כדי שזה ייחשב לנוי ולא בשביל לחזק. לדידי, שאני אומר שצריך עד חמש מסמרים, זה נחשב לנוי. איפה מעמידים את החמש מסמרים האלה? שתיים מכאן בצד החיצוני של הסנדל, ועוד שתיים מכאן בצד הפנימי של הסנדל, ואחת בתרסיותיו, ועוד אחת בצד של העקב של הסנדל. איפה שהיו שני החוטים האלה שנקראים תרסיות, שמי שרואה תמונות של האנשים שלפשו את הסנדלים של פעם, היו קושרים את השוק בסרוך כזה, זה נקרא את התרסיות, ומקדימה, איפה לפני האצבעות, יש את הרצועה. התרסיות זה מאחור אף שהעקב. ולרבי חנינה שאומר, עד שבע מסמרות, היו מסדרים את זה שלוש מכאן בצד החיצוני, ושלוש מכאן בצד הפנימי, ועוד אחת בעקב בתרסיותיו. שואלת הגמרא, מייטי וי, קושיה מברייטה, סנדל הנוטה. מה פירוש? שהוא, הגובה של הסנדל הוא לא שווה, ולכן הוא נוטה קצת הצידה. חלק אחד עווה, חלק אחד דק, ולכן הוא נוטה לצד הדק. מה עושים? עושה לו שבע מסמרים בצד הדק של הסוליה, כדי להגביה את הצד הדק, כדי שזה יהיה שווה. דברי רבי נתן, זה כבר יותר מחמש מסמרים. ורבי מתיר ב-13 מסמרים. אז בישלמה לרבי חנינה שאומר ששבע מסמרים זה לא לחזק, אלא זה עדיין לנוי, ומותר ללכת עם כזה סנדל בשבת. אז מובן, הוא דאמר כרבי נתן, הוא באמת סובר כמו רבי נתן, שאפשר לשים שבע מסמרים בסנדל, וזה עדיין מותר. אלא רבי יוחנן שסובר שרק עם חמישה מסמרים מותר לנעוץ בכל סנדל. דאמר כמן, זה לא מסתדר לפי אף אחת מהדעות. כי או שבע או 13, ודאי לא חמש. תרץ את הגמרא, בסדר, בברית הזאת לא מצאת דעה שרבי יוחנן סובר כמותה, כי יהודה אמר כרבי נאוראי, דתניא, רבי נאוראי אומר, חמש מסמרים מותר לנעול בשבת, ושבע, אבל אם יש בו שבע מסמרים, כבר אסור לנעול כזה נעל בשבת, וכמו דעתו, סובר רבי יוחנן. אמר לי איפה, איפה זה השם של חכם, רשי מציין, שהוא היה בן של רחבה דפומבדיטה. טוב, הוא אמר לרבא ברחנה, אתון, אתם, תלמידי רבי יוחנן, עבידו כרבי יוחנן, אתם תעשו כשיטתו, ולא תשימו בסנדלים שלכם יותר מחמישה מסמרים. אבל ענן, שאנחנו לא מהתלמידים של רבי יוחנן, נאבד כרבי חנינה, נסבור כמותו, שאפשר אפילו שבעה מסמרים. באמיני רבונה מרבאשי, סנדל עם חמש מסמרים, מהו? האם מותר לנעול את זה בשבת או לא? אמר לי, אפילו שבע מסמרים מותר. פה הוא שאל אותו, האם מותר גם לנעול סנדל שיש בו תשע מסמרים, מהי? אמר לי, אפילו שמונה מסמרים אסור, כי רק עד שבע מסמרים מותר. באמיני ההוא רצען נעמי רבי עמי, רצען שמייצר נעליים, שאל שאלה את רבי עמי. אני רוצה לעשות פטנט חדש, כמו הנעליים שלנו. במקום שיהיה סנדל שהכף רגל חשופה, ויש רק רצועה כזאת על גבי הרגל, אני רוצה בתוך הסנדל להרכיב מין נעל שלמה, ממש נעל, ובתוך הסנדל, האם מותר לי לעשות דבר כזה עם נעיצת מסמרים? תפרו מבפנים, מהו? שם נעל של אור בתוך הסנדל המסומר וככה תפר אותו. אמר לי מותר, רבי יוחנן התיר כזה סוג מנעל שנמצא ותפור בתוך סנדל. ולא ידענו מה הטעם, רק אני לא יודע מה הטעם שזה מותר. אמר רב אשי, ולא ידע אמר מה הטעם, מה? הרב לא יודע מה הסיבה שרבי יוחנן התיר? אבל אי מנעל, זה נעל. ודווקא בסנדל מסומר גזרו בי רבנן לא לנעול אותו בשבת, אבל במנעל מסומר לא גזרו בי רבנן שיעשו לנעול אותו בשבת, לכן מותר. באמיני רבי אבא בר זבדה, הוא שאל שאלה מרבי אבא בר אבינה. מה השאלה? עשאו כמין כלבוס. הוא עשה את המסמר חד משני הצדדים, מקופף, ונועץ אותו, הופך את הסנדל, נועץ עם פטיש בשני הצדדים החדים, ואז רואים כמו עידוק של מהדק כזה, בסוליה. זה לא כמו מסמר רגיל, שאתה נועץ את הראש, עוד למטה, פה אתה פשוט את שני הצדדים החדים, אתה מכניס בתוך הסוליה. אמר לי, מותר, זה לא כמו המסמרים, שגזרו עליהם איסור לצאת איתם בשבת. התמר נמי, באמת ככה נאמר להלכה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, עם מסעו, את אותו מסמר כמין כלבוס, מותר. אמר רב ששת, חיפה הוא כולו במסמרות, כדי שלא תהיה קרקע או חלתו, מותר. אם הוא לקח את הסוליה של הסנדל, שם מסמרים, כל הסוליה, מילא אותה למטה במסמרים. ככה מסביב הכל ובאמצע הכל, מלא מסמרים, למה? כשהוא דורך על גבי הקרקע, היא לא תהרוס לו את הסוליה, אלא הוא ידרוך על המסמרים הם אלה שישחקו בקרקע. מותר, כי זה לא דומה לסנדל שנעלו אותו בזמן הגזרה. תניא כבתי דרב ששת. לא יצא האיש בסנדל המסומר בשבת. ולא יתעל עם הסנדל הזה אפילו מבית לבית. אפילו אם הוא לא יצא עם זה לרשות הרבים. ואפילו באותו בית לא יתעל עם זה ממיטה למיטה. אבל זה לא נקרא מוקצה. לכן מטלטלים אותו לחסות בו את הכלי, ולסמוך בו קראי המיטה, שאם אחד מהרגליים קצרה מדי והמיטה מתנדנדת, אי אפשר ככה לישון. אז אפילו מותר לקחת את הסנדל הזה, ולשים את הרגל של המיטה על גבי הסנדל, כדי ליישר את הרגליים של המיטה. ורבי אלעזר ורבי שמעון אוסר, אפילו לטלטל את הסנדל הזה, כדי שלא יבוא לנעול את זה בשבת. ממשיכה הברייתא, אם נשרו רוב ממסמרותיו של הסנדל, היו בו יותר מסמרים, והיה אמור להיות אסור לנעול את זה בשבת. אבל נפלו המסמרים, ונשתייר בו ארבע או חמש מסמרים, מותר לנעול את זה בשבת. ורבי מתיר גם אם נשארו בו עד שבע מסמרים לנעול את זה בשבת. אם הוא לקח את הסנדל, שהסוליה שלו היא מעץ, חיפה הוא באור מלמטה. עשה סוליה מאור מתחת לסוליה מהעץ, וקבע לו מסמרות מלמעלה, מהעץ לתוך האור. מותר לנעול אותו, את הסנדל הזה. אם עשהו למסמר כמין כלבוס, אמרנו שהוא שני הצדדים חדים, והוא ככה מקפל את זה, ומכניס את שני הצדדים החדים לתוך הסוליה, או שהוא עשה את ראש המסמר, יש את החוד ויש את ראש המסמר, הוא עשה בו צורות שונות, לא כמו מסמר רגיל, אלא הוא עשה אותו כמין טס, כמו מה שאנחנו מכירים, סיכת ביטחון, כמו נעץ, שהראש המסמר ממש מרודד, דק, או שהוא עשה את ראש המסמר אחד כמין יתד, כזה מין כמו משולש, ואז יש שפיץ למטה ושפיץ למעלה, זה כאילו כמו הראש של של המסמר, זה כמו מה שפעם היה את הרומח, שמלמעלה יש כזה מין שפיץ. או שחיפה הוא כולו במסמרות את כל הסוליה, כדי שלא תהיה קרקע או חלטו, בכל אלה יהיה מותר לנעול את זה בשבת, כי הם לא סנדלים כמו שהיה בזמן הגזרה, ולכן זה מותר. כמו שאמר רב ששת לגבי חיפה הוא כולו במסמרות, שזה יהיה מותר. שאלת הגמרא, הגוף הקשיה, כשנתבונן בדברי הברייתא, נראה שהברייתא סותרת את עצמה. מצד אחד הברייתא אומרת, אמרת, נשרו רוב מסמרותיו, אף על גב דנשתיירו ביתובה. אפילו אם נשארו בה הרבה מסמרים, בכל זאת מותר ללכת עם זה, מותר לנעול את זה בשבת. והדר טעני, שרק אם נשתיירו בו 4 או 5 מסמרים אין, אז מותר לנעול אותו ככה בשבת. תפי לא, אבל אם נשתרו יותר מסמרים, עשו לנעול כזה סנדל בשבת. אז הברייתא סותרת את עצמה. מתרצת הגמרא, אמר רב ששת לו קשיא. יש הבדל באיזה צורה אוסרו המסמרים. כאן, מתי אני אומר שאם נשרו רוב המסמרים, אפילו אם יש עכשיו יותר מ4 או 5 מסמרים, עדיין מותר ללכת עם זה בשבת, שנגממו, דהיינו, שנחתכו רק ראשי המסמרים, אבל החוד של המסמר עדיין קיים. אז אם כן, רואים שעכשיו הסנדל השתנה, בהתחלה היו בו באמת הרבה מסמרים, אבל עכשיו ראשי המסמרים נחתכו. אז כזה סוג סנדל לא היה בזמן התקנה, לכן מותר ללכת עם זה בשבת. וכאן מה שכתוב שרק אם נשארו 4 או 5 מסמרים מותר ללכת עם כזה סנדל בשבת, דבר פה שהמסמרים ממש שנעקרו לגמרי, לא נשאר מהם זכר, ואם יהיה פה יותר מ4-5 מסמרים בסנדל ונתיר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי בעבר היה בו יותר מסמרים ועכשיו יש בו פחות, ואם כן זה לא דומה למה שהיה בזמן הגזרה, אנשים לא רואים, לא יודעים שהיה פה מסמרים לפני זה, כי זה לא ניכר, כיוון שהם נעקרו לגמרי. לכן זה נשאר כמו עיקר התקנה, שצריך שיהיו פה 4-5 מסמרים ולא יותר. למדנו בברייתא, שאם היו הרבה מסמרים בסנדל, ולכן היה אסור לצאת עם זה בשבת, אבל המסמרים האלה נעקרו ונשארו 4 או 5 מסמרים מותר. שואלת הגמרא, רגע, 5 מותר? אשת 5? שערי 4 מבעיה. אם יש 5 מסמרים מותר, כל שכן שאם יש רק 4 מסמרים, ודאי שזה לא נחשב לחזק, אלא לנוי, וודאי שזה צריך להיות מותר. מתרצת הגמרא, אמר רב חיסדא, תלוי איזה סנדל. 4 מסמרים אם הם נשארו מסנדל קטן מותר, וסנדל קטן אם נשארו 5 מסמרים יהיה אסור. ומה שכתוב שאם נשארו 5 רק אז יהיה מותר לנעול את הסנדל, אז זה מדובר בסנדל גדול. בסנדל גדול רק אם נשארו 5 מסמרים מותר, אבל אם נשארו 6 מסמרים כבר יהיה אסור לנעול סנדל כזה בשבת. אומרת הגמרא, למדנו בברייתא, ורבי מתיר עד 7 מסמרים. שואלת הגמרא, והתניא, רבי מתיר עד 13 מסמרים. לגבי סנדל שנוטה, שצד אחד דווה, צד אחד דק, וככה זה כל הזמן הולך עקום, אז מותר לשים מסמרים כדי להעמיד את זה שזה יהיה ישר. אפילו עד 13 מסמרים, אז למה פה אומר רק עד 7? מתרצת הגמרא, נוטה שני. זה שהסנדל צד אחד דק ולכן הוא נוטה, פה מתיר באמת רבי לשים גם 13 מסמרים, כי זה לא דומה לסנדל שהיה בזמן התקנה, ששם המסמרים עשויים לחזק, פה זה עשוי בשביל להעמיד אותו. אומרת הגמרא, אשתא דעתיד לאחי, עכשיו כשאתה אומר שכל מה שרבי אומר שאפשר עד 13, זה רק בגלל שהסנדל הזה נוטה, הרי אנחנו הקשנו מהברייתא הזאת על רבי יוחנן, שאומר שאפשר רק עד 5 מסמרים, פה אתה רואה שאפשר אפילו עד 13, היינו צריכים לתרץ, שרבי יוחנן סובר כמו רבי נהוראי, אבל עכשיו כשאתה אומר שרבי מדבר בכלל על סנדל שהוא שונה משאר הסנדלים מכיוון שהוא נוטה, אז לרבי יוחנן נמי לא קשיא מהברייתא הזאת, לא קשיא לרבי יוחנן שסובר שרק עד 5 מסמרים מותר, היא נוטה שני. זה שרבי אומר שאפשר עד 13 זה מכיוון שהסיבה ששמים את המסמרים זה לא בשביל לחזק את הסנדל, זה בשביל להעמיד אותו שהוא יהיה ישר. פה באמת אפשר עד 13 ואולי גם רבי יוחנן יודע לזה. להלכה אמר רב מתנה ואמרי לה אשכל אומרים שאמר את זה רב חדווי בר מתנה, אמר בשם רב מתנה לפי זה, אין הלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון, שלפי דעתו סנדל מסומר הוא מוקצב אפילו אסור לטלטל אותו בשבת. שאלת הגמרא, פשיטה שההלכה היא לא כמותו, כי הרי חכמים סוברים שזה לא מוקצב, יחיד ורבים, הלכה כרבים. תרצת הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר שפה כן ההלכה כמו יחיד. כי מסתברא תעמי דרבי אלעזר ברבי שמעון בא, מסתבר לאסור לטלטל כזה סנדל, כדי שלא יבוא לנעול את זה. כמשמע לן שההלכה היא לא כמותו, אלא זה לא מוקצה. אמר רבי חייא, אני הייתי רוצה להפליג להיתר. אילאו דקרו לי בבלי שרי איסורי, אם לא שהבבלים היו קוראים לי אחד שמתיר איסורים, שרינה ביטובה. הייתי מתיר ללכת עם סנדל אפילו עם הרבה מסמרים. וכמה, כמה מסמרים רבי חייא היה מתיר בסנדל? שתי דעות. אז ככה, צריך לספר שלמעשה רבי חייא היה מארץ ישראל, והוא היה בדרך מפומבדיתא לארץ ישראל. ובדרך, ובאמצע בין פומבדיתא לארץ ישראל, הוא עבר דרך סורה. יפה. עכשיו, כשהוא היה בפומבדיתא, הוא אמר את ההלכה שלו, וכשהוא הגיע אחר כך לסורה, הוא גם אמר את ההלכה הזאת. ויש שתי לשונות, כמה מסמרים רבי חייא היה מתיר, אם לא שהיו קוראים שהוא יותר, אם לא שהיו קוראים לו שהוא מתיר יותר מדי. בפומבדיתא אמרין, ישיבת פומבדיתא אמרו שרבי חייא התיר ללכת בסנדל שיש בו 24 מסמרים. ובסורה אמרין, לא, שניים פחות, ב-20 וטרטן. רק אם יש 22 מסמרים היה מתיר. אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך שתזכור את שתי השיטות, עד האטה בפומבדיתא לסורה חסר טרטן. כשרבי חייא הלך בדרך לארץ ישראל, כשהוא היה בפומבדיתא עדיין היה לו כביכול בסנדלים עדיין 24 מסמרים, אבל בדרך נפלו לו שניים. לכן כשהוא הגיע בסורה הוא אמר שאפשר רק את 22 מסמרים שלזכור את שני הלשונות בדעתו של רבי חייא. כי בפומבדיתא אמרו שרבי חייא היה רוצה להתיר עד 24 מסמרים, ובסורה רצו לומר שרבי חייא היה מתיר רק עד 22 מסמרים. ועד כאן השיעור על דף סמך.